יום רביעי, פרשת צו, שבת הגדול בפתח. אנחנו מלאים היום בדברים שקשורים לפסח, סיפורים מעניינים, ועוד ועוד, המדורים הקבועים. אז בואו נתחיל. שנה אחת ביקש הגאון רבי מצליח מזוז, זכר צדיק לברכה, השם יקום דמו, לעשות תחרוצת ליל הסדר עם כל ההידורים והעניינים שמוזכרים בפוסקים, ולהכין את זה מכל הפירות שנמשלו בעם ישראל, תאנים, אגוזים, תמרים, תפוחים, ענבים, שקדים ורימונים. אבל חודש ימים לפני החג הוא כבר הצליח להשיג את כל הפירות ואת מרכיבי החרוצת, רק פרי אחד הוא לא הצליח למצוא, רימון, והוא הצטער על זה. טוב, בין לבין התחילו את העבודות שאני קוראים בסדר בבית לקראת הפסח. למרבה ההפתעה, רבותיי, גילו בפינה חבויה מתחת לארון הספרים רימון יפהפה, אדום וגדול. ונזכרו בני הבית שאכן בראש השנה התגלגל איזה רימון מתחת לארון, והם נילו למצוא אותו שם. אמנם תיארו לעצמם שרימון ישן שכזה ודאי כבר הביש והרכיב, אבל כאשר פתחו אותו, גילו לתדמתם, נכון שכבר עברה חצי שנה, אבל הנותר הסיסי הוא בשל, לא נסליחו, רימה לא הייתה בו. טוב, כמובן ששמחתו של רבי מצליח הייתה גדולה מאוד על ההשגחה הפרטית שהוא זכה לה. כשמשמיים סובבו שבראש השנה התגלגל רימון מתחת לספרייה, על מנת לזכות אותו, להגיע לשלמות ההידור שבה הוא כל כך רצה. ובשמחה של מצווה, הוא ניגש למלאכה הכי חרוסת טובה ומשובחת, לפי כל ההידורים שמצויים בפוסקים. ואכן מאותו שנה הוא דאג לאחסן רימונים אצל אחד מתלמידיו שבביתו היה מקרר חשמלים, וככה מדי שנה היה מכין כמויות גדולות של חרוסת מעוברת ומחלק אותה גם לידידים וקרובי משפחה. הבן שלו, הגאון רבי מאיר מזוז שליטה, ראש ישיבת כיסא רחמים, ציין לפלא שרבינו הרמב"ם מונה את הרימונים בין הפירות שלא נשמרים בלחות שלהם אפילו 7 ימים. גם במורה נבוכים הוא כותב ככה. וכאן נותר רימון הסיסי חצי שנה, עד שנתבקש על ידי רבי מצליח עבור החרוצת. סיפור נפלא על פי ספר לבוש יוסף וגיליון קציני הפרשה. זו הסתור עשוי לו על המזבח כל הלילה עד הבוקר. סיפר הגאון הצדיק רבי שלמה הופמן, זכר הצדיק לברכה, שבצעירותו, כשהוא נסע לבני ברק לנשואי ידידי רבי מיכל יודל אפקוביץ', ככה סיפר הרב הופמן, שהסתיימה השמחה ומצא את עצמו לבד בבני ברק בלי יכולת לצאת משם. כי האוטובוס האחרון כבר עזב את המקום לפני זה. אז לכן הוא אומר, נכנסתי לבית המדרש של ישיבת ביסויסף נברדוק, היום שוכנת שם ישיבת ביסויסיו. הוא אומר, ישבתי לעמד שם לבד עד 1 בלילה. לפתע הופיע במקום יהודי צעיר, עם הרשת פנים רצינית. הוא אחז אותי בידו, בלי אומר עוד דברים, לקח אותי, ירד במדרגות, נכנסתי לחדר עמוס ספרים, מכל צדדיו, והוא סימן לי לשכה במיטה שעמדה שם. אחרי זה הוא כיסה אותי בשמיכה, משגיח שאני מכין את עצמי לשינה, והכל, כאמור, בדממה מוחלטת. אני, סיפר רב שלמה, עשיתי עצמי כמו ישן, אבל כעבור כמה רגעים מעטים, עשיתי לי איזה חרך מתחת לשמיכה, והסתכלתי לאיפה הביאו אותי, ומה מתרחק מסביב. ואז ראיתי אותו עומד ללא ניעת של החלון עם שני ספרים בידיים, והוא מורכז בהם בכל ישותו. וככה השעות חלפו, ואני דבק בהצצות שלי, משתאה להחריש מי זה ומה מעשיו. ובכל אותו זמן ראיתי מחזה אחד ויחיד, האיש עומד כמסומר למקומו, שקוע בספרים, כאילו אין עולם מסביב. לכשעיר השחר יצא איש מהחדר לרגע, ניצלתי את ההזדמנות, מצדק רב שלמה, נטשתי את החדר בחופזה. כעבור זמן נודע לי שהאיש הזה, זה הלאו מורנו, רבי ינקל ביסרול קניאסקי, סטייפלר, בעל מחבר הספר קילוס ינקל. סיפור יפה שסיפר תלמידו הגאון רבי מנחם ויינגרטן, ראש ישיבת משנה שלמה. ואנחנו מגיעים לעניין הדיומי בפסח. יש אומרים רבותיי שבזמננו שהכלים לא כל כך יקרים כמו בעבר, רצו לרכוש כלים חדשים לפסח ולא להכשיר כלי חמץ בעגלה בליבון. אבל רבים נהגו להגיל גם את הכלים החדשים שעשויים ממתכת ואלומיניום, כיוון שיש מהיצרנים שמושכים את הכלים בשומן שמופק מבעלי חיים שלא טעמו. ויש שמחמירים בזה גם בימינו, למרות שסביר להניח שהשומן היה פגום בזמן שמשכו אותו. וכמו כן יצרנים רבים משתמשים בשמן צמחי ולא בשומן מנחם. וכיוון שהעגלה הזאת היא לא מעיקר הדין אלא חומרה, יש שהקלו בה בקולות מסוימות, כשמייעדים את הכלי החדש למאכלים צוענים מלבד, לכל הדעות לא צריך להגיל אותו. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא קניין חוכמת פרקי אובס. אומרת המשנה, ואם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. בספר במחיצות סום, הביאו איזה סיפור שנכתב בספר כתבוני לדורות, על ידי אחד מתלמידי מורן אגרם שס, זכר צדיק לברכה. הוא מספר שבאחד הימים, זה היה בשנת תשמ"ג, אז מורן הרב שס שוחח בלימוד עם תלמידים בהיכל הישיבה. בעיצומה של אריסחא דאורייתא, נכנס לבית מדרש הרב שלמה לורנץ. הוא ביקש לשוחח עם הרב שס. הימים היו ערב בחירות לעיריית בני ברק, והיה שאלות גדולות משקל שציפו להכרעה של הרב שס. טוב, כתיבם של צעירים, אז אנחנו בחורים הביטו ביראת כבוד לעברו של הרב לורנץ, שזוכה לשוחח ביחידות עם מרון הרב שח על עניינים חובקי עולם. משסיים מרון את השיחה המושכת ושחזר אל התלמידים, אז הוא פתח ואמר, הוא הביא להם את המשנה באובס, ואם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. כנראה אמר להם הרב שח, כנראה שהתבטלתי מהתורה, ולכן נגזרות עליי כל הבטלות האלה. חז"ל אומרים, עד שלא ניתנה טלית על האדם, אומרים לו פרוש לך מצורכי ציבור. ושניתנה טלית על האדם, אומרים לו קלך לך אצל צורכי ציבור. אבל אני אמר הרב שח, אני מוותר על הטלית. נכון, הדברים הללו אפשר לעשותם שלא לשם שמיים, אפשר לעשותם לשם שמיים. אבל גם שאם עושים אותם לשם שמיים, מקיימים מצווה ויש לי שכר בגן עדן. אבל למרות הכל, לדרגה של תורה זה לא מגיע. לדעת ללמוד לא יודעים מזה. כעולם הבא צריך להתכונן עם תורה, שם רק לומדים תורה, ומה לומדים שם? מה שלמדו בעולם הזה. ולזה העצה היא רק לימוד, ושם אין בחירות, כי אמר אפשר ואמר. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, שיעור דפי מבעל אוכל. מהי הגדרת מלאכת צובע? והאם צביעת אור כלולה במלאכה הזאת? ובאיזה אופן ניתן לייחד חפץ מוקצה לשימוש בשבת? האם מותר זה על הדברים האלה? בין היתר תוכלו לשמוע בשיעורו הנפלא של רבי זילברשטיין שליטה בשלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו נושאים של עד שהם מובעים בנפעמים בעל אוכל. אחת מלמתת מלאכות שאסורות בשבת היא מלאכת הצובע. ההגדרה של המלאכה, צביעה או חיזוק צבע קיים. ולכן, לדוגמה, אסור לצבע נעליים בשבת, ואסור גם למרוח עליהם חומר שקוף שמחזק את הצבע שלהם. הפעולה הזאת אסורה לפעמים גם משום מלאכת ממרח או מאבד. צביעה של בגדים, אורות, כלים, קירות רהיטים, אסורה מדאורייתא. וצביעה של אור אדם, אסורה מדרבנן. אך יש הסוברים שגם צביעת אור האדם אסורה מדאורייתא. אולם, אכילת מאכלים שצווים את פני האדם וידיו בעת האכילה, כגון פרי הרימון, מותרת כיוון שזה לא צבע שמוגדר כצבע. זה לא צבע, אלא זה לכלוך בעלמה. יש מי שיסתפק בנוגע לאישה שנוהג לצבע את שפתיה, אם היא רשאית לאכול מאכלים שצווים את שפתיה בצבע הולם. אז כאמור, אסור לצבוע את אור האדם בשבת, ולכן אסור לאישה לצבוע את פניה, עיניה ושפתיה בחומרי איפור בכל צבע שהוא, וגם בכאלו שהמטרה שלהם רק לכיסוי פתמים. ולכן אסורה לצבוע את צבורנה בלקה, וזאת בנוסף על איסור ממרח שכרוך לרוב בפעולות אלו. ומכיוון שאיסור צובע כולל כאמור גם חיזוק צבע קיים, אז אסור לאישה למרוח על השפתיים ספטון שקוף, למרוח על פני החומר שמאדם ומחזק את הצבע הטבעי של האור, או לצבוע ציפורניה בלק השקופה. ואבקת איפור שהיא לא על בסיס שומני, ובוודאות היא לא נצמדת לפנים בכלל, אלא נופלת מיד, החלקו הפוסקים אם מותר להשתמש בזה. חפץ מוקצה, שיחדו אותו לפני שבת, בשימוש מסוים שמותר בשבת, מותר לטלטל אותו בשבת, ויש להבדיל בעניין זה בין שני סוגי החפצים. חפץ שרגילים לייחד אותו לשימוש מסוים, לשם מסוים זה, לכתחילה צריך לייחד אותו לשימוש זה לעולם. אבל במקום הצורך אפשר לטלטל אותו, גם יחזו אותו לשבת זו בלבד. ושימוש בחפץ, פעם אחת בימות החול לשימוש של היתר, נחשב כייחוד לעולם. וחפץ שלא רגילים לייחד אותו לשימוש המסוים הזה, לכל הדעות צריך לייחד אותו לעולם, או לעשות בו בערב שבת מעשה מסוים שמייחד אותו לשימוש הזה. ולחילופין, צריך להשתמש בו מספר פעמים לשימוש הזה, ויש אומרים שדי בפעמיים. חפץ שלא מקובל כלל לייחד אותו לשימוש היתר לעולם, כגון בטבעות ושטרות, מחלקו הפוסקים עם הייחוד שלו לשימוש של יתר, מתיר את הטלטול שלו. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול, חז"ל אסרו ללבוש בגדים מסוימים ולענות תכשיטים מסוימים בשבת ברשותו רבים. האיסור הזה הוא גם בחצר שהיא לא מעורבת, ונחלקו הפוסקים האם האיסור הוא גם בבית ובחצר מעורבת. מנהג נשים מקד מדינה ליהנות תכשיטים בשבת ברשותו רבים, ויש מהראשונים שכתבו שאין כל יתר לנהוג כן, ויש שלימדו זכות על המנהג. במקומות שבהם מצויה ברשותו רבים דאורייתא, וכן במקומות שבהם רגילות הנשים ליהנות את התכשיטים רק בשבת, ייתכן שלכל הדעות אין יתר למנהג. עד כאן מה שלמדנו אתמול. בואו נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. באזורים הקרים מותר לומר לגוי בשבתות בחורף להפעיל תנורי חימום והסקה עבור ילדים קטנים. כשקר במיוחד, מותר להגיד לגוי להפעיל את החימום גם עבור גדולים, כיוון שלעניין קור כבד, כל אדם נחשב כחולה שאין בו סכנה. ונחלקו הפוסקים בנוגע לאמירה לגוי להפעיל מזגן ומעבר ביום חם במיוחד. יש מתירים על פי דברי הפוסקים, שהסיבה לכך שכולם נחשבים כחולים לעניין קור, היא בגלל שהורגלו לחמם, וגם בזמננו הורגלו לקרר בקיץ. ולכן מותר לומר לגוי להפעיל מזגן במעבר. והוסיפו עוד שבמכשירי קירור אין חוט לוהט, ואין בהפעלה שלהם אלא הולדת זרם חשמל, שהיא איסור דרבונן. ואמירה לגוי לעשות מנחה דרבונן מותרת במקום צער. אבל יש מגדולי הפוסקים שסוברים שהולדת זרם חשמל אסורה בשבת, מדאורייתא. וכן יש אומרים שהסיבה שכולם מחשבים כחולים לעניין קור, בגלל שהקור אסור להביא לידי חולי, ואילו בחום אין חשש של חולי. ולכן אסור לומר לגוי להפעיל מזגן ומעבור. דף היום מבבלי, מה הראה לספינת הגרוגרות של בייטוס? ומדוע חיטים שלמות הם לא שלמות? ואיך פקע עינו של בר ששח? על כך ועל עוד משימה עניינים, נלמד היום בעזרת השם במסכת עבודה זרה, דף סמכי. אתם כבר יודעים שאפשר לשמוע את שיעורו הנפלא של הרב אליה אורנשטיין בשלוחה 2. וכעת רבותיי, כעת אנחנו מגיעים למדור הנפלא חופץ ומחיים. הצטרפו את הלימוד היומי בספר חופץ חיים. בסדר הלימוד היומי, בסעיף ג' כלל ח', כותב חופץ חיים שלפעמים שייך איסור לשנורא גם על קטן. לספר לגנותו של יתום קטן שמגלים אותו אחרים בתוך הבית שלהם. שעל ידי זה יוכל להיגרם שיגרשו אותו מהבית. משמע מדבריו שבמקום שאין חשש שיגרם לקטן נזק או צער, אין איסור לשנורא. וכן מבואר בדבריו הברמיים חיים, שבקטן בעלמא לא מצוי שיבוא לו נזק או צער על ידי זה שמספרים לגנותו, ולכן אין בזה איסור לשנורא. בביאור מוסופים מציינים שלכאורה הרי כתב החופץ חיים לאל, שאיסור לשנורא הוא לאו דווקא במקרה שיגרם מכך נזק, אלא התורה אסרה את עצם דיבור הגנאי על החבר שלו. ולמה בקטן הדבר תלוי אם יגרם לו נזק או לא? אתה מבין שיש לדיירו שאיסור לשנורא, זה רק אם מתגנה על ידו בעיני השומעים. אבל בקטן שהוא לא בן דף, אז הוא לא מתגנה על ידי משהו מספר עליו. זאת אומרת שהקטן פטור מכל המצוות, ורק אבא שלו מחויב לחנך אותו. אכן, נספר על קטן שיש לו מידות מושחתות, יש מי שכתב שאסור גם על קטן ועלמה, כיוון שעל ידי דברים כאלה הוא מתגנה גם קטן בעיני השומעים. ורק מעשים שילדים רגילים לעשות, עליהם אין איסור לשנורא בקטן בעלמה. ומאידך יש מי שכתב, שגם לספר על מידות מושחתו של קטן זה לא גנאי עבורו, כי אין ראיה מכך שגם כשיהיה גדול הוא יתנהג ככה. נידונים נוספים שבעניין לשנורא שמובאים בביאור מוספים, אם המספר לשנורא על קטן ומתגנים על ידי זה הוריו, שהם חושבים, השומעים חושבים שהם אשמים בזה שהם לא מחנכים אותו כראוי, כגון שומר על קטן שהוא פרא אדם ולא מחונך, דעת רב ניסים שעובר בזה על איסור לשנורא. כאמור, באופן שיגרם לקטן נזק או צער, אסור בכל קטן. ולפי זה שכתבו שאסור לספר על קטן שעשה מעשה כלשהו, אם הדבר יכול להזיק לו בגדלותו בשידוכם. וכן ידבש הקטן מדברי הגנאי, כגון שאומרים בפניו, דעת רב ניסים שגם אם לא יגרם לו נזק מזה, הוא עובר על איסור לשנורא, הוא כמו על עניין גדול. עוד נידון, קטן שהזיק לירות של בית הכנסת וכדומה, והגבאי תובע, שאומרו לו מי הזיק כדי שיוכל לתבוע מאבא שישלם. דעת רב ניסים שלא לגלות זה לגבאי כי הקטן יתבייש, אלא יאמר לאבא של הקטן מה קרה עם הבן שלו כדי שאם האבא ירצה ישלם לגבאי. נידון נוסף, מחנך של השנה הקודמת שרוצה למסור פרטים על הכיתה למחנך של השנה הבאה. חיים קנסקי כתב שמותר כי יש בזה תועלת שהוא ידע איך להתנהג איתם. אכן יש מי שכתב שלמה שצריך לשקול בכובד ראש איזה פרטים למסור. כי לא כל מלמד אכן יתמסר כראוי לכל תלמיד, להעמיד אותו בקרן נורא, למרות הרושם השלילי שקיבל המחנך של השנה שעברה. במקרים רבים גם תדבק תווית שלילית על הילד. אבל יש פרטים אחרים שחובה למסור אותם למחנך של שנה הבאה, כמו מצבו הבריאותי של הילד, או מצבו המשפחתי ורגשי שיכול להטיל אור על ההתנהגות שלו בבית הספר. וכן פרטים נוספים שיעזרו לילד להיקלט בחברה ולקבל את המירב מהמערכת החינוכית לימודית בבית הספר. עד כאן המדור הנפלא חפץ שמחה עם חפץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר חפץ חיים בספרו תפארת סודום, פעמים שמזדמנת לאדם אפשרות לפרנסה שהיא כרוכה בניסיונות של איסור או בכישלון באיסור ממש ובדרך קבע, ואם הוא מתגבר ומכניס את עצמו, והוא לא מכניס את עצמו לניסיון, והוא לא נכשל באיסור, אומר החפץ חיים, רבותיי, תשמעו טוב, מלבד הרווח העצום שיש לו בעולם הזה, שהוא מונע את נפשו מלהיטמא, ולהיטמא בעבירות, אומר החפץ חיים שהוא זוכה בזה לעולם הבא, כי כל איסור ואיסור שהיה עשוי לבוא לידו, נחשב לו כאילו קיים מצווה. ובמקום המוני מקטרגים שהיו נבראים על ידי עבירות ומשפטים את נפשו, רחמנא ליצלן. יבואו, אתה אומר החפץ חיים, גדודים גדולים של מלאכי זכות, שהוא יסיז וישמח עליהם. ובנוסף, דרישתו מפרנסה כזאת, וחמת האיסורים והניסיונות שכרוכים בה, תעורר לב אחרים לפרוש גם הם מהפרנסה הזאת. ומעלת זיכוי הרבים לסחרה גדולות עד מאוד. ואף אם בתחילה היו לו קשיים שיעמוד ללא פרנסה, במצב כספי דחוק, אל ירח לבבו מהחפץ חיים ולא יתרפא, וידע שזה הניסיון שמנסים אותו מן השמיים, ויתחזק בביטחונו באשר אשר בוודאי יעזור לבסוף. וככל שסובל צער ויגון עבור קיום מצוות השם, כן יגדל שכרו לעתיד לבוא בכפלי כפליים. עד כאן הדברים הנפלאים במדור מוסר יומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע. זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם. ארברון כהן שליטה, מביא סיפור נפלא, על דברי הגמרא במנוחס, עומר רובה, מה הפירוש של הפסוק שקראנו זאת התורה, לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם? אומרת הגמרא, עומר רובה, כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא אשם. אז הוא מספר פה הרב כהן על אחד מתלמידים של הרב שך, זה חטוב בקרבך, שסיפר שכשבחור היה מחסיר יום אחד מהשיעור היומי, אז אותו בחור שהחסיר, פגש אותו הרב שח אחרי צהריים, שאל אותי אם אני מרגיש טוב, כי לא הייתי בשיעור, ודרך כלל אני מופיע, זה לא מצוי. אז אני עניתי לו שברוך השם אני מרגיש טוב, הסיבה שלא השתתפתי בשיעור, כי השתתפתי בסעודת פדיון הבן שנערכה לאחיין שלי. ממשיך ומספר אותו תלמיד שהבעה של מורת רוח עלתה על פניו של הרב שח. הוא לא שמח מהתשובה. הוספתי מיד ואמרתי לו, שאומרים שיש בסעודה כזאת עניין גדול, ולא רק זה, אלא גם מחפר את עצמו פליטה לתעניות. ממשיך ומספר אותו בחור שהרב שח התרגש כולו, והוא אמר לי בנחרצות, תדע לך, ששעה של לימוד תורה שקולה אפי לא פחות מפליטה לתעניות. לגאון רבי צבי זילברשטיין שליטה, הגיעו שתי שאלות חמורות. השאלה הראשונה, על בית חולים מסוים בארץ שהנהלה החליטה לחנוך שתי מחלקות חדשות, דיאליזה ופגיה. אבל עקב צמצומים הייתה להם אפשרות להקים רק אחת מהן. והגיעו לשאול מה עדיף על מה? שאלה אחת. שאלה שנייה, בקשר לחבר עירייה באחת הערים בארץ, שהוא קיבל לפתוח, יקבל אפשרות לפתוח מוסד אחד. תלמוד תורה או מרפאה בית חולים, והוא רוצה לדעת מה עדיף. כשהוא שמע את שתי השאלות, אז אמר להם שצריכים לעשות את זה לסנהדרין של תקופתנו. והוא הוסיף וציין שעל השאלה הראשונה השיב כבר אחד הגדולים. ולגבי השאלה השנייה, בזמן הבן איש חי, שנשאל שאלה דומה, הוא ענה להם שעדיף להקים תלמוד תורה. הוא הסביר שביחד לבית חולים, אם אתם לא תתרמו, יהיו אחרים שיבינו את הצורך בזה. והם, הם כבר ינדמו מכסן למטרה הזאת. אבל באשר תלמוד תורה, רק מעטים מבינים את גודל ערכו, ואם אתם לא תתרמו, קיים חשש שאולי בנה לעולם. המשיך הגאון רבי יצחק זילברשטיין והוסיף שכשהוא שאל את אחד הגדולים את השאלה, הוא השיב לי באופן אחר. שאם יהיה תלמוד תורה, לא יצא בבית חולים. אנחנו מציעים רבותיי כמה ימים סורים לפני חג הפסח. נוכל לראות דברים דומים על נס קריעת ים סוף. כמו שמבואר לנו אור החיים הקדוש, וכמבואר להפליא בספר מתוק האור. כשמשה רבנו ציווה לעם להיקרא, היה מנה שאני לא יקרא, אני זקן יותר ממך, אני נבראתי ביום השלישי, לבריאה, ואתה, האדם נברא ביום שישי, וכבר אמר קדוש ברוך הוא והדרת את מזקן. נו, הלך הקדוש ברוך הוא, הלך משה רבנו לרבנו של אלוהינו, ואמר, הים לא רוצה להיקרא, מה אני אעשה? שם קדוש ברוך הוא את אמונו על ימין משה, והים נקרא. מסופר בגמרא שבשעה שהלך רב פנחס בן יור לפדיון שבויים, הגיע לנהר גינוי והוא לא הצליח לעבור. אמר רב פנחס, גינוי, חלוק ממך. אמר לו המלאך שמונה על הנהר, לא, אתה הולך לעשות רצון ממך ואני הולך לעשות רצון ממך. אתה ספק עושה, ספק ממך עושה. אני ודאי עושה. ואין ספק מוצא מדי ודאי. אמר לו רב פנחס בן יור, גינוי, חלוק ממך ואם לאו. גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. מיד אומרת הגמרא נקרא הנער. לאחר שהוא עבר והנער חזר לשטוף, אמר לו הרב פנחס בן יור, יש כאן אדם נוסף שמוביל חיטים לאפות מצות. בסוף שהחיטים ירטבו, שלא יחמיצו. אתה מוכרח להיקרא אותם בשביל שיוכל לעבור. ואכן, הנער נבקע פעם השנייה ובא לחיטים עבר. חזרנו וחזרו המים. אחר כך, כשהנער המשיך לזרום, אמר לו פנחס בן יור, יש כאן סוחר ערבי שהולך איתנו, תבקע גם מעבורו, שלא יגידו עושים ככה, עושים לבני נוויה, שלא משאירים אותם, שהם משאירים אותם לבד. והנער נבקע בפעם השלישית. ומסיים את הגמרא, אמר רבי יוסף, כמה כוח יש באדם גדול יותר ממשה רבינו בעם ישראל. שאצל משה רבינו נקרא הים רק פעם אחת, ואילו אצל רבי פנחס בן יור נקרא הנער שלוש פעמים. ככה מספר את הגמרא. שואל אור החיים הקדוש, מדוע לא נקב משה רבנו באותו שיטה שהרב פנחס בן יור? הוא לא היה יכול לאיים על הים שייבש אותו. ובייר שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, התנה עם כל מעשה בראשית שיהיו נכנעים בפני התורה ועמליה. וממשלתם ושלטונם של עמלי התורה על הטבע, כממשלת הקדוש ברוך הוא. לכן, שהרב פנחס בן יור אמר לו, אם לא תיקרא, אני אגזור עליך שתיבש, אין פה שום דבר מיוחד, זה טבע הבריאה. אבל משה רבינו הגיע לעם לפני מתן תורה. לכן אמר לו הים, אתה בא אליי בלי תורה? אז אני יותר זקן. אבל כזאת טענה לא היה למשה רבינו מה לענות. לכן הקדוש ברוך הוא שם את אמונו על ימין משה, כי מימינו יש דס לא מועיל, ובזה הוא רמז הקדוש ברוך הוא לים. דע לך, משה רבנו הוא בן תורה בפני מתן תורה, לכן אתה צריך להיקרא מפניו. אך, יישר כוח הרב אהרן כהן על הסיפור הנפלא והדברים המעוררים והמחזקים. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית. כתב הרב וולבה בספרו עלי שור, הכרה טובה היא מידה יפה עד למאוז. האיש שיגיע לפרנסה רוחנית וגשמית לבית, האישה יגיעה בהנהגת הבית, ופעמים אף משתדלות בפרנסה. ושלום בית תלוי במה שכל אחד לא מתעייף מלהכיר טובת השני. ולהביע זאת בפה ובמעשה, וגם עד זקנה וסיבה, ואפילו, אפילו גדול שבגדולים. להשתדל אם כן רבותיי תמיד, בפרט בערב פסח, להחמיא לכל אחד עם מהבית, בפה ובמעשה, ונכיר טובה על עזרתם. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ושנזכה לכל הברכות האמורות, נשוב ונפגש מחר בעזרת השם, עם עוד דברים מעניינים ומחזקים, יהיו שלום.